שלום, אני רעות אליה, דירקטור of Real World Evidence and Life Science בחברת LinksMD.
אני אביגיל לוין מסמסונג נקסט.
ואני סימונה ולסקי מגרוס ספייס.
והיום אנחנו בפרק נוסף של מה בתפקיד, והיום זה פרק מיוחד שאנחנו לא נדבר על תפקיד ספציפי, אלא נדבר על תעשייה שלמה, שנקראת תעשיית הבריאות הדיגיטלית, והבאנו פה את רעות שיש לה טייטל מפוצץ, ועוד רגע נבין מה זה אומר. ואנחנו נשמח לעשות פרקים יהודיים לעוד תעשיות, ונשמח שתכתבו לנו בתגובות, או תפנו אלינו בכל הערוצים השונים, ותמליצו לנו ותבקשו איזה תעשיות תרצו שנחסה. וזאת הזדמנות מצוין גם להגיד שיש לנו אתר חדש של מה בתפקיד, אז מוזמנים לבקר ולתת לנו פידבק עליו. רעות, איזה כיף שאת פה איתנו היום.
איזה כיף שהזמנתן.
אולי נתחיל שתספרי לנו קצת עלייך, על הרקע שלך, ואיך התגלגלת לטייטל המהמם הזה.
בשמחה. טוב, אז ברקע האקדמי שלי יש לי שלושה תארים. אני בוגרת תואר ראשון במדעי התזונה, בוגרת תואר שני מחקרי במדעי הרפואה עם תזה בחקר סרטן, ובוגרת של MBA. לא עבדתי כדיאטנית יום אחד בחיי, אבל מהר מאוד התגלגלתי לעולם של מחקרים קליניים, שמאוד מאוד עניין אותי. התחלתי כמתאמת מחקר באיכילוב, במחלקה הגסטרואנטרולוגית, וכשסיימתי את המאסטר במדעי הרפואה, חזרתי לשם בעצם להוביל ולנהל מחקרים קליניים, בעיקר מחקרים בעולמות שנקראים Initiate Investigator Studies, שבעצם הרופא הוא היוזם והחוקר של המחקר, זה לא מחקרים ממומנים. ואחרי משהו כמו 3 שנים בטוטל בעולמות האלו, החלטתי שאני רוצה לעבור לתעשייה, ולתעשייה עדיין הייתה תעשיית הפארמה. ובעצם הגעתי לטבע, הייתי במחלקה שנקראת פארמקוויג'לנס, זה מחלקה שמתעסקת בכל תחום התופעות לוואי והבטיחות של התרופות, ומתוקף זה יושבת בדיוק בתפר, בין ה-R&D לבין הביזנס. והתמזל מזלי גם להגיע לצוות של מנהלי מוצר, וגם לקבל לידי תרופה, שבדיוק סיימה את המחקרים הקליניים שלה, והתחילה הגשות גם לרשות האמריקאית, ה-FDA, וגם לרשות האירופאית, בעצם לאישור של התרופה. והתהליך הזה בעצם חשף אותי לכל הצד העסקי. פתאום כל הצד הקליני קיבל משמעות כספית, קיבל משמעות ביזנסית, הבנתי איך גוזרים בכלל את כל המטרות של התרופה בשוק, ואת כל המרקטינג פלן, ואת כל הסיילס גולס, מתוך העולם הקליני. והתחלתי יותר ויותר להתעניין בצדדים העסקיים, וזה גם היה השלב שהלכתי ללמוד תואר שני במנהל עסקים, MBA. במהלכו נסעתי לחילופי סטודנטים בהונג קונג, ושם בעצם נחשפתי עוד יותר לעולמות שהם יותר עולמות של יזמות ועולמות עסקיים. וכשחזרתי משם החלטתי שאני בכלל רוצה לעשות שבירה על הצד העסקי. הבנתי שהרבה יותר מעניין אותי העולמות הביזנסיים מאשר העולמות הקליניים. התגלגלתי קצת בתוך העולם של ניהול פרויקטים, ומשם הגעתי ל-PWC, למחלקת Management Consulting, ובעצם בפעם הראשונה הגעתי לעולם של הייטק. עבדנו עם חברות הייטק שונות, לא עשיתי שום דבר שקשור ל-Health בשום צורה. עבדתי עם NICE, עם Verint, עם WalkMe, באמת עם חברות בטופ של התעשייה, בכל מיני פרויקטים סופר מעניינים של cost reduction, IPO readiness, carve out, כל מיני עולמות כאלה. ואחרי שנה ב-PWC, קיבלתי טלפון מאביגיל.
שמגיע שלב המעניין.
כן, הייתי כזה בתהליך של חיפוש עבודה, זה היה קורונה, עניינים, כל מיני צמצומים. והתחילו להגיע לכל מיני פרויקטים עצמאיים בכלל בעולמות של ניהול קהילות, ואביגיל כזה מתקשרת, אומרת לי, איך הולך עם החיפוש עבודה? ואני אומרת לה, האמת שהתחלתי פרויקטים עצמאיים, והיא אומרת לי, רוצה עוד אחד? אז אמרתי לה, מה את מציעה? והיא הציעה לי בעצם איזשהו פרויקט פה בסמסונג נקסט, בעולמות של בריאות דיגיטלית, עם מי שמוביל את ההשקעות בתחום הזה גלובלית.
שגם נצריך פה בפודקאסט.
נכון, יונתן. והיא אמרה לי, יונתן מחפש מישהו לפרויקט כזה של חודשיים, שממש מתאים לפרופיל שלך, ומפה לשם אני ויונתן נפגשנו. ומחודשיים זה התגלגל לזה שעבדתי בסמסונג נקסט בקרן במשך שנה. ובעצם עבדתי על השקעות בסטארט-אפים בעולמות של בריאות דיגיטלית, מהשקעות בשלב של סיד ועד ראונד סי, עשיתי עם יונתן 7 השקעות. וזה היה השלב שהבנתי שפה אני רוצה להישאר. זאת אומרת, זה מה שמעניין אותי, העולם הזה של בריאות דיגיטלית, שמעניין אותי לעבוד עם סטארט-אפים. ואת החברה שאני עובדת בה היום, LinksMD, הכרתי בכנס שנסעתי עליו מטעם Samsung Next, בארוחת ערב של חברת פורטפוליו של Samsung Next, ובעצם הגעתי ללינקס בדיוק אחרי שהם גייסו את הסיבוב סיד המאוד גדול שלהם, והתחלתי בתפקיד של Head of Customer Success, וממש לאחרונה, לפני חודש, עברתי בעצם לתפקיד שאני עושה היום, שהוא בעולמות של פיתוח עסקי, והוא מרכז את כל התחום של Real World Evidence Data, שאנחנו מתעסקים איתו בלינקס, עם דגש על חברות בתחום של Life Science, וספציפית אני הולכת לעבוד על כל הטריטוריות של אירופה וישראל.
וואו, איזה רקע מטורף.
ממש.
כן, זה מסכם לנו בערך את כל הפרק. אז באמת בפרק הזה אנחנו פחות נדבר על תפקיד כזה או אחר, אלא יותר על ההזדמנויות שיש לאנשים שמגיעים מרקע של מדעי רפואה או רפואה, או ניסויים קליניים וכולי, להשתלב בתעשייה הזאת של בריאות דיגיטלית, כי מגיעות אלינו הרבה בקשות בתחום הזה. אז יאללה, בוא, עכשיו שיש לנו את כל ההיסטוריה המטורפת הזאת.
מרגישה שצריך לעשות מילון רק לכל התפקידים והמילים שזרקת פה. רעות, אולי תספר לנו מה זה בכלל בריאות דיגיטלית, ומה זה כולל, ומה ההבדלים אולי מככה, נכון, יש כל מיני תחומים נושקים שאנשים מתבלבלים בהם.
אז בריאות דיגיטלית ברמה העקרונית היא איזשהו פילר בתוך עולם שלם שנקרא הלסטק. עכשיו, הלסטק מכיל בתוכו גם את העולם של medical device, גם את העולם של life science, גם את העולם של pharma, גם את העולם של דיאגנוסטיקה, את הביוטק, את המדיקל, זאת אומרת, כל העולם הזה הוא מאוד 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 רחב, ובעצם כל תעשיית ה-health. בריאות דיגיטלית, בהגדרה המאוד יבשה שלה, זה בעצם שימוש בטכנולוגיות וספציפית בסופטוור, בעצם כדי לעזור לנהל תחלואות וסיכונים בעולמות הבריאות ולקדם איזשהו אורח חיים ו-wellness.
אורח חיים בריא.
כן, אורח חיים בריא. אם אנחנו מסתכלים על סטארט-אפים בעולם הזה של בריאות דיגיטלית, אז בדרך כלל הם השתמשו באיזושהי תוכנה שהם פיתחו, באיזושהי טכנולוגיה, זה יכול להיות דיפ-טק, וזה יכול להיות משהו שהוא פחות דיפ-טק, אבל יותר בעולמות של B2C, זאת אומרת, הולך ישר מהחברה אל הלקוח, על מנת בעצם לבדל את עצמם. זאת אומרת, הטכנולוגיה תהיה היתרון התחרותי של אותו סטארט-אפ בתוך העולם הזה. עכשיו, גם בתוך העולם של בריאות דיגיטלית, אנחנו רואים כל מיני פילרים שונים. זאת אומרת, יש את העולמות של רפואה מרחוק, למשל, טלהלס, שראינו את זה מאוד 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 תופס תאוצה בקורונה. יש את העולמות של פמטק, שזה פימל טכנולוגי, כל מה שקשור לרפואת נשים. יש את כל מה שקשור לשיפור תהליכים. זאת אומרת, באים לארגוני בריאות ועוזרים להם לשפר תהליכים בתוך ה-workflow שלהם. יש את כל העולמות של ניהול דאטה, יש את העולמות בכלל של סייבר סקיורטי, של ארגוני בריאות, שאתה רוצה לשמור על הדאטה של המטופלים שנאגר בתוך הרבה מאוד מכשור בבית חולים. יש באמת מגוון מאוד מאוד רחב.
יש את כל הפיננסים, כל הפיננסים, הברית, נכון. איך מקבלים החזר על הטיפולים.
נכון. שבעצם, אגב, בארצות הברית, אחד הדברים שמאוד בולטים, זה העניין של לסגור את הלוב בין הפייר לפרוביידר, ולכן בעצם
שנייה, זה תתרגמי, פר זה מי שמשלם על כן. השירות הרפואי, והפרוביידר זה מי שמספק את השירות הרפואי.
נכון.
בארץ זה לרוב ביחד בקופות חולים, אז זה קצת ההבדל בין קופת חולים לביטוח המשלים שיש נכון, לרבים מאיתנו.
נכון. אז בארצות הברית, באמת מודל הבריאות הוא שונה, והעניין הזה של לסגור את הלוב בין מי שמשלם למי שנותן את הטיפול, הוליד באמת סקטור שלם בתוך עולם הבריאות הדיגיטלית. כן, שהרי אנחנו כשאני הייתי בסמסונג נקסט ראינו את זה המון, ואני יודעת שגם היום רואים את זה הרבה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד בעיות ונקודות כאב שצריך לפתור. ואם ככה נסתכל על חברות מובילות בישראל, בעולם של בריאות דיגיטלית, אז יש לנו את טייטוקר, שמאוד מאוד פרחה בקורונה, טייטוקר למי שלא מכיר, סטארט-אפ ישראלי שבעצם לקח את הנושא הזה של רפואה מרחוק, צעד אחד קדימה, בעצם פיתחו מכשור, בערכה, שכל אחד בעצם יכול להחזיק בבית, ואפשר בעצם למדוד את המדדים של הילד, של המבוגר, שלא מרגיש טוב, זאת אומרת, למדוד דופק, לצלם את האוזניים, לצלם את הגרון, כל הדברים האלה, זה בעצם נשמר בתוך הקלאוד של טייטוקר, ובעצם עובר לרופא, והרופא ממש עושה בדיקה, ממש ביקור מרחוק, כאילו הייתם אצלו עכשיו במרפאה, בלי שבעצם המטופל צריך להגיע אליו, והקורונה ככה עשתה מאוד מאוד טוב לטייטוקר, וגרמה לה באמת מאוד לפרוח ולזנק קדימה.
אז זה קצת סטארט-אפ שהוא בעולמות שהוא בין בריאות דיגיטלית למכשור רפואי. זאת אומרת, אפשר גם לראות סטארט-אפים שהם קומבינציה של הדברים, שיש גם הארדוור מעורב.
נכון. יש חברות כמו ADOC, שהם בעצם שילוב של בריאות דיגיטלית וכל העולם של AI ומשין לרנינג. מה ש-ADOC בעצם עשו, הם פיתחו כלי תומך החלטה לרדיולוגים. התוכנה שלהם בעצם יושבת כפלטפורמה בבתי החולים, ויודעת לקחת את הסריקות הרדיולוגיות, את ה-CT, את ה-MRI, גם לזהות אנומליות, זאת אומרת, הם אימנו את המודל שלהם לזהות בעצם דברים חריגים בסריקות האלו, וגם יודע לתעדף לרופא ולהגיד לו, אני מקפיץ לך את התמונה הזו, כי יש פה משהו שהוא יותר חריג,
כן.
ואולי זה יצטרך את יעדוף יותר גבוה, ובעצם זה עוזר למנוע מצבים שאנשים בשבת מפספסים את החלון הזדמנויות של הטיפול.
כלי עזר לרדיולוגים בעצם.
זה כלי עזר לרדיולוגים, כלי תומך החלטה. יש חברות כמו Healthy.io, שבעצם עשו שימוש בסמארטפון. הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו ניקח את המצלמה של הסמארטפון, נוסיף עליה בעצם כלים של AI, ונעשה דיאגנוסטיקה. הם התחילו עם מבחון של בדיקות שתן, והם עברו לעולמות של פצעים, של ריפוי פצעים.
דיסקליימר, חברת פורטפוליו של סמסונג נקסט.
כן, חברה מעולה דרך אגב. מי שככה רוצה לעקוב אחרי חברות מובילות בתחום הזה, היא באמת חברה מדהימה. והם בעצם עושים שימוש במצלמה, על מנת לעשות אנליזה של תמונה. ועל ידי זה בעצם לייצר איזשהו כלי דיאגנוסטי. אז באמת זה שלוש חברות שנמצאות בתוך פילרים שונים בתוך העולם הזה של בריאות דיגיטלית, ועושות שימוש בטכנולוגיות שונות ומאוד מאוד מעניינות.
רעות, את יכולה לשתף אותנו קצת אולי במגמות שאנחנו רואים כן בארץ, בפילרים השונים שדיברת, וגם לאן את רואה את זה הולך, נגיד בשנה, שנתיים, אני יודעת שזה בהרבה שנים שם בעולמות הרפואה, אבל ככה תשתפי אותנו קצת.
אז קודם כל בארץ מאוד רואים פוקוס על סטארט-אפים שהם ב-B2B ופחות B2C. יש המון המון...
רגע, B2B, שנייה,
B2B, business to business, זאת אומרת שהחברה בעצם פונה לחברה אחרת, זאת אומרת, הלקוח הוא חברה ולא אדם מן השורה כמונו, בדיוק. לעומת B2C, שזה business to customer, שזה בעצם חברות שפונות אל הלקוח הסופי. אז אנחנו רואים באמת הרבה התמקדות בעולמות של B2B, הרבה התמקדות בדברים שקשורים ל-AI ומשין לרנינג, והרבה דברים שקשורים לסייבר, מאוד טבעי בישראל, הרבה באמת מהפאונדרים, זה חבר'ה שהם יוצאי יחידות טכנולוגיות בצבא, מביאים את הידע שלהם בעצם אל העולם העסקי. רואים הרבה התעסקות עם דאטה, זה משהו שבאמת מגמה שהולכת וגדלה והולכת יד ביד עם העולמות של AI ומשין לרנינג.
שלוקחים בעצם כמויות גדולות של דאטה ומנסים להוציא מזה תובנות על מטופלים או על
מגמות? או כאלה שבאמת באמת שלוקחות כמויות של דאטה ומנסות להוציא תובנות על מטופלים, כמו למשל חברה בשם קהון, שיודעת להתבסס על ליטרצ'ר דאטה, ויודעת בעצם לרוץ על דאטאבייסים מאוד מאוד גדולים, כמו PubMed. ובעצם לשאוב מזה ולמדל את זה לאיזשהו כלי תומך החלטה. אבל גם חברות שבאות ובעצם בונות כלים לאיך לנתח את הדאטה הזה. לינקס היא חברה לדוגמה, אבל כמונו יש עוד חברות בעולמות האלה. כן רואים מגמה הולכת ופוחתת שכל מה שקשור לטלהלס. זה משהו שמאוד מאוד תפס תאוצה בקורונה. החברות שבאמת כן מצליחות בתחום הזה, זה חברות שיודעות לתת פתרון פלטפורמה. וממש לתת
ולא
משהו...
ולא use case ספציפי.
בדיוק.
אוקיי.
Okay. או שנותנות מענה לאיזשהו שוק, שיש לו unmet need.
כן,
בדיוק. זאת אומרת, אפשר לראות את זה בעולמות נגיד של רפואת נשים. יש שתי חברות מובילות, אחת היא גם חברת פורטפוליו של Samsung Next, שנקראת Alpha, ועוד חברה שנקראת Tia. שתי חברות שמתמקדות בעצם ברפואה מרחוק לנשים, כל אחת בדרכה. אבל בעצם זו אוכלוסייה שאם...
מה זה רפואה לנשים...
ממש רפואת גניקולוגיה. זאת אומרת, אם תקחי, אני אתן את הדוגמה של...
כמו טייטוקר, אבל גניקולוגיה,
לא, כל מיני בעיות.
אז אני אתן דוגמה. הן מאוד שונות. TIA זו חברה שעובדת גם במודל היברידי, זאת אומרת, גם יש להם מרפאות פיזיות וגם רפואה מרחוק. ואלפא באה ואומרת, אנחנו יכולים לתת מענה לכל הבעיות, 80% מהבעיות, שלא מצריכות עכשיו בדיקת רופא. זאת אומרת, ממש מיפו את הסוגי פניות לגניקולוגים, וראו ש-80% מהבעיות האלה לא מצריכות פיזית בדיקה.
נגיד חידוש גלולות לפעמים.
חידוש גלולות, או דברים שאם את מתארת לרופא, אז גם עכשיו הוא יודע לתת לך איזשהו פתרון מרחוק. כל מיני דברים יחסית נפוצים.
או שהוא יכול לעשות בדיקה במעבדה, ואתה לא צריך להגיע לרופא לבדיקה
למשל,
פיזית.
למשל, תחום נוסף שאנחנו רואים שמאוד תופס תאוצה בארץ, זה כל העולם של פיתוח דרופות, drug development. בעצם שימוש בביג דאטה וכלים של AI ומשין לרנינג לעולמות של פיתוח תרופות. בעצם זה חברות שיודעות לבנות מודלים שרצים על דאטה EMR-י
ולאתר
EMR אלקטרוניק, אני צריכה לזכור שאני כל איזה EMR זה אלקטרוניק מדיקל רקורדס, בעצם הדאטאבייס הרפואי שקיים על כולנו למשל בקופת החולים. הם בעצם יודעים לרוץ על אותו דאטה רפואי לאתר כל מיני פאטרנים, בעצם כל מיני דברים שחוזרים על עצמם, כל מיני קשרים בין מחלות לכל מיני סיגנלים בבדיקות מעבדה, ולאתר כל מיני טרגטים פוטנציאליים לפיתוח בעצם של תרופה. זאת אומרת, כל העבודה שפעם היו עושים במעבדה רטובה, ואתה לוקחת הרבה מאוד שנים, היום בעזרת כלים של Machine Learning ו-AI, בעצם יודעים לקצר אותה, ולחתוך בצורה משמעותית את השלב הזה בפיתוח תרופות, ורואים הרבה מאוד חברות שצומחות ברקע הזה היום.
מה הסיבה, אני מיותי יושבת בעולמות ההשקעות ורואה הרבה סטארט-אפים בתחום, מה הסיבה שבישראל יש כל כך הרבה פריחה בעולמות, גם המדיקל דיווייס וגם הדיג'יטל הלפ? יש מאפיינים של השוק הזה שייחודיים לפה? מה קורה פה?
אז קודם כל, הפריחה היא לא רק בישראל, זאת אומרת, זה משהו שאפשר לראות אותו גם מאוד מאוד חזק בארצות הברית, אבל אם נסתכל על השוק הישראלי, קודם כל יש פה מוחות מאוד מאוד חריפים, גם מבחינת חוקרים שיוצאים מהאקדמיה, וגם בגלל שכל העולם הזה עושה הרבה מאוד סוויץ' לעולמות של הדאטה ושל הטכנולוגיה, ויש הרבה אנשים שמגיעים מעולמות הטכנולוגיים, מחפשים משהו משמעותי. ורוצים באמת לפתח משהו שהוא לא יהיה עכשיו עוד איזה גיימינג או משהו כזה, רוצים לעשות משהו שהוא עם הרבה יותר אימפקט, באמת. ופונים לעולמות הרפואיים, הרבה אנשים שמגיעים מתוך איזשהו סיפור אישי שהשפיע עליהם.
זה מצחיק שאמרת סיפור אישי, כי אני תמיד נזכרת, שעוד עבדתי במרקע, שאתה היום אומרים, סטארט-אפ אתה מקים, נכון, מתוך איזה בעיה, מתוך איזה משהו שהפריע לך, ואז אני אומרת, רוב הסטארט-אפים, במיוחד בתחומים האלה, הם אפילו לא פונים לישראל מלכתחילה. נכון. כלומר, הם פותרים אפילו בעיות שהם לא של מערכת הבריאות הישראלית. נכון. כל מה שאתם מדברים על הפיירס, כפרים נידחים, זה לא קורה בישראל. הרי מראש הם פותרים בעיות של מערכת רופאה שאפילו לא ישראלית.
נכון. צריך גם אבל להבין שישראל היא לא המרקט. זאת אומרת, נכון. ישראל היא שוק נחמד למה שנקרא פיילוט, וגם זה לא תמיד דרך אגב. היא לא השוק. השוק האמיתי בכל עולם הבריאות הוא ארצות הברית ואירופה בחלקים שלה.
אני שמעתי הרבה פעמים שהעובדה שבישראל יש מדיקל רקורד, יש רישום רפואי שהולך שנים אחורה, מסודר במאגרי מידע מסודרים, שהולך בק לשנות ה-80-70 שהמציאו את המחשבים, זה יתרון התחרותי שיש לנו לעומת שווקים אחרים, כמו ארצות הברית, שהכל נורא מפוזר, ואם אתה עובר חברת ביטוח, המידע שלך לא בהכרח עובר איתך וכו'. זה לא משפיע על הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה פריחה בעולמות האלה של בריאות דיגיטלית?
אז זו כן סיבה שישראל היא טובה לפיילוטים, ובאמת יש פה מידע רפואי שהולך הרבה מאוד שנים אחורה, וככה יצא לי בלינקס לעבוד גם עם כללית וגם עם משרד הבריאות, ששניהם לקוחות שלנו, וראיתי את האושר של הדאטה, והוא באמת ככה מאוד מאוד איכותי ומאוד מאוד עשיר, אבל המגבלה הכי גדולה שלו זה שהוא לא דאטה אמריקאי. ובסוף זה דאטה שיכול להתאים כשרוצים לאמן למשל מודלים, אבל כשחברה רוצה לבוא ובסוף לקבל את ההכרה של רשויות הבריאות האמריקאיות של ה-FDA, היא חייבת גם להראות שהיא התעסקה עם אוכלוסייה המקומית, וגם בסוף להראות זאת אומרת, אתה רוצה להראות לאינשורר, לפיירס האמריקאים, את הערך של זה, אתה לא יכול להראות את הערך של המוצר שלך עם שימוש בדאטה ישראלי. ולכן זה כן איזושהי מגבלה, וזה משאיר את ישראל במקום הזה של להיות אחלה לפיילוט, או לפרויקטים מאוד ספציפיים, או דאטה שנורא נורא קשה להשיג כמו במחלות נדירות, אבל זה לא יכול להיות המס מרקט.
תספרי לנו קצת על הלייף סייקל של חברות בתחום הבריאות הדיגיטלית, ומתי הן הופכות להיות המוצר בשוק, מה שנאמר.
אוקיי. אז צריך להבדיל את זה לשני ורטיקלים של חברות. חברות שצריכות אישור רגולטורי, זאת אומרת אישור FDA, וחברות שלא צריכות אישור רגולטורי. חברות שלא צריכות אישור רגולטורי, לרוב מדובר בחברות SaaS, Software as a Service, חברות שיכולות לרוץ מאוד מהר, כמו כל סטארט-אפ טכנולוגי אחר. זאת אומרת, אתה בונה מוצר, אתה מוציא אותו לשוק, ואתה יכול לרוץ איתו. ואז זה ממש כמו שעושים מערכה לכל חברת הייטק אחרת בשוק. ממש הסבבים המוכרים, הרגילים. חברות שכן צריכות אישור רגולטורי, מי צריך אישור רגולטורי? חברות פארמה, חברות מדיקל דיווייס, חברות שרוצות לפתח, יש תחום חדש שנכנס שנקרא דיגיטל תרפיוטיקס, טיפולים טכנולוגיים בעצם. כל הדברים האלה שבעצם הם סוג של טיפול, סוג של תרופה, סוג של מכשור, כל הדברים האלה מחייבים בעצם אישור רגולטורי. איך אתה יודע מה הסטטוס של החברה? צריך לחפש האם היא כבר עשתה מחקרים קליניים, אם זה באמת סטארט-אפ, אז האם הם גייסו כסף, וקצת להסתכל לראות מאיזה קרנות הם גייסו וכמה הם גייסו. מחקרים קליניים זה משהו שעולה המון המון כסף, וצריך לראות שהחברה באמת יש לה מספיק כסף לרוץ קדימה כמה שנים. אפשר להסתכל באתר של ה-NIH, שזה הרשות האמריקאית, רשות המחקר האמריקאית. כל המחקרים הקליניים רשומים שם. אפשר לראות, לעשות חיפוש על שם החברה, לראות באיזה שלב היא של המחקרים הקליניים.
אפשר לרוב, גם לשאול בראיונות.
אפשר גם לשאול בראיונות.
זה משהו שמצליח אישור רגולטורי ואיפה זה עומד, זה גם לגיטימי.
ולרוב חברות גם שבעצם נמצאות במסלול רגולטורי, הם יכתבו על זה באתר שלהן, הם יכתבו את כל ציוני הדרך שהן עברו, זאת אומרת, יש ממש כזה, ממש צ'קליסט כזה שצריך לעבור, אז אפשר לראות באיזה שלב הן נמצאות. ופה זה גם קצת תלוי מה הבן אדם מחפש ועם איזה רקע הוא בעצם מגיע.
כי יש אנשים שבעצם רוצים להיות מעורבים בשלב של קבלת האישור הרגולטורי, זה המומחיות שלהם, ולכן יש להם יתרון יחסי דווקא בשלב הזה, ואחר כך כנראה כבר פחות.
גם.
אז כן, אז כאן זה גם עניין של שנאת סיכון מול אהבת סיכון, וגם שלב של מה אתה מביא לחברה, ואם זה רלוונטי.
שזה קצת מוביל אותנו, נראה לי באמת לשנייה להבין בכלל איזה תפקידים את מכירה או בולטים יש לאנשים שמגיעים מהעולמות האלו. זה מדעי הרפואה, זה ביולוגים, מחקרים קליניים, מדעי התזונה וכל יוצא בזה.
אז בעצם פה אני רוצה לחלק את זה לשני סוגים עיקריים של אנשים. אנשים שמגיעים מעולמות של דאטה, ביואינפורמטיקאים, חבר'ה שלמדו ביולוגיה חישובית, כל העולמות האלה שיש להם איזשהו רקע של דאטה. לרוב רובם ידעו איזושהי שפת תכנות כזאת או אחרת, וגם אם הם לא בדיוק התעסקו עם פייתון או עם SQL, יהיה להם מאוד קל להשלים את הפער הזה. וזה באמת אנשים שכשהם רוצים לעשות סוויץ' מהעולמות הקליניים לעולמות של הבריאות הדיגיטלית, הם יכוונו לרוב לתפקידים של דאטה אנליסט, דאטה סיינטיסט, לחבר'ה שאולי עשו גם תארים מתקדמים וכו. ואו שהם לא יצטרכו בכלל להשלים שום דבר מבחינת ידע, אלא רק קצת אולי לתפור פרויקטים בקטנה מבחינת התחום עצמו של התעשייה. או שהם יצטרכו קצת להשלים ידע בצורה של ללמוד פייתון, או לחזק ידע בפייתון, או SQL, זה באמת שתי השפות שככה יותר עיקריות בתעשייה הזו.
והם הולכים למקומות של הדאטה. זאת אומרת, לשבת נכון. על המידע, ואז זה גם צריך לכוון לחברות שזה מה שהם מתעסקות.
נכון.
ולעשות עליו כל מיני ניתוחים שהרקע המדעי שלהם הוא יתרון, אני מניח.
נכון.
אוקיי.
ופה דווקא זה משהו שיכול להתאים למגוון מאוד מאוד גדול של חברות, כי גם אם זה לא חברות שמתעסקות עם דאטה פר אקסלנס, תמיד יהיה תפקיד כזה של אנליסט. זה יכול להיות בעולמות של דאטה אנליסט, דאטה אנג'יניר, וזה גם יכול להיות ביזנס אנליסט. זאת אומרת, תבוא ותשתמש ביכולות ניתוח דאטה שלך לצד העסקי, אבל בחברה שהיא עוסקת בתחום הזה של בריאות דיגיטלית, ואז כן, באמת לרקע שלך יש יתרון. ויש חברות שממש מתעסקות עם דאטה פר אקסלנס, ואתה ממש הולך להתעסק עם דאטה רפואי, ופה יש המון המון ערך למי שמגיע מהעולמות האלו הקליניים. וזה צד אחד. סוג אחד של אנשים. הסוג השני זה מי שמגיע יותר מהעולמות של המחקרים הקליניים, העולמות הטיפוליים, אנשים שהם בוגרים של כל מיני תארים פארה-רפואיים, בין אם זה מדעי התזונה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, אנשים שמגיעים, שלמדו ביולוגיה והתעסקו בעולמות של מחקרים קליניים, אנשים שלמדו ביולוגיה והיו תועמלנים, תועמלנים בחברות תרופות, זה אנשי המחירות בעצם של חברות התרופות, אנשים שיהיו בתפקידים של Medical Scientific Legion, שזה חבר'ה שיושבים ובעצם לוקחים את כל המחקרים שיוצאים, מסכמים ובעצם מייצרים חומרים שיווקיים מדעיים שבעצם עוברים אחרי זה לרופאים בחברות תרופות. ואנשים האלה באמת טיפה לפעמים נמצאים באיזשהו מקום מאוד מבולבל, מבחינת סוג התפקידים שהם יכולים לעשות, כי אין כמו אצל האנשי הדאטה איזשהו תפקיד מאוד מוגדר, ואני רואה את זה המון בשיחות עם אנשים שמגיעים מהקהילה וככה מנסים להבין לאיזה תפקידים יכולים להתאים. ופה אני רוצה ככה לפתוח איזשהו סט תפקידים. אז קודם כל, כל מה שקשור לעולמות של ניהול פרויקטים, בעיקר מי שמגיע מעולמות של מחקרים קליניים, יש לכם סקילסט של יכולת לנהל פרויקט מאוד מאוד מורכב, שאתם יכולים לבוא ובעצם להכיל אותו לעולמות האלה של הבריאות הדיגיטלית, שמון פרויקטים מאוד מורכבים, גם בצדדים הקליניים, גם בצדדים של דאטה, גם פרויקטים עסקיים, שאתם בעצם יכולים לבוא ולהשתמש באותו סקילסט, ולבוא ולמנף את זה.
ויש גם ניסויים קליניים פר אקסלנס.
זה בדיוק הוביל אותי לתפקיד הבא. באמת של ניהול מחקרים קליניים. זאת אומרת, יש חברות שממש מריצות מחקרים קליניים. אני אתן דוגמה לחברה כזאת שנקראת אוקו. חברה שבעצם מהנדסת מחדש חלבוני חיטה, כדי שיהיו בלי גלוטן. חברת בריאות דיגיטלית לכל דבר ועניין, מושקעת על ידי אחת הקרנות הטובות. נכון, יש להם מנכלית מדהימה. פגשתי אותה בעבר. מושקעת על ידי אחת מקרנות ההון סיכון המאוד חזקת בעולם הבריאות הדיגיטלית בשם קוסלה. והם בעצם מנהלים מחקרים קליניים כי הם חייבים להוכיח שבעצם התוצר שלהם הוא תוצר ולידי. ובמקרה לאחרונה גם באמת היה להם תפקיד כזה פתוח של ניהול מחקרים קליניים. קצת הסתכלתי לראות מה הם מחפשים. מחפשים אנשים שבאמת מגיעים מרקע מדעי מאוד מאוד רחב. מי שיש לו PhD בכלל זה היה יתרון, אבל גם אנשים שהם הגיעו עם תואר שני ויש להם ניסיון מחקרי, זה מה שהם חיפשו, וזו חברת בריאות דיגיטלית.
כי הם רוצים משאר אנשים שמדברים את הז'רגון, נכון. ומבינים ולא צריכים שיחקרו נכון. להם, למרות שהם עובדים בחברה טכנולוגית.
בדיוק, ובחברות האלה, כמו שאמרנו, חברות שהצטרכו את האישורים הרגולטוריים, אנחנו נמצא יותר ויותר תפקידים כאלו. זה לרוב יקרה או פרוגרם מנג'ר או קליניקל טרייל מנג'ר, שנבדיל את זה רגע מקליניקל ריסרצ' אסוסייט, CRA, תפקיד מאוד מוכר בעולמות של מחקרים קליניים, שהוא תפקיד של ניטור. אז פה בעצם באמת מדובר בניהול מחקרים קליניים, בלהרים את הפרויקטים מאפס, ממש להקים את הכל, לכתוב את הפרוטוקול, לעשות את ההגשות, לנהל את הדברים, לנהל את הסייטים, ממש ניהול פרויקט מקצה לקצה, מה שנקרא, לרוב גם יותר ממחקר אחד בו זמנית. וזה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר בחברות, בהרבה מאוד סטארט-אפים בעולמות של בריאות דיגיטלית, ולא רק בסטארט-אפים. גם חברות שהן כבר מבוססות, רוצות לקחת את המוצר שלהם, להיכנס לאינדיקציה חדשה, יעשו מחקרים קליניים.
אינדיקציה זה בעצם תחום חדש, או אפיון חדש של מחלה, או של
טיפול? כן, אינדיקציה זה בעצם במה את רוצה להשתמש, במכשור, או בתרופה, או בטיפול בעצם שאת מפתחת. ופה באמת יש צורך מאוד מאוד חזק באנשים שמגיעים מהעולמות האלה, וזה המעבר הכי קל. זאת אומרת, מי שמגיע מהעולמות של מחקרים קליניים, זה המעבר הכי חלק, הכי קל. אתם נכנסים ככה לחברה טכנולוגית, לומדים את העולם תוכן הזה של בריאות דיגיטלית, אבל בחינת הכניסה לתפקיד תהיה מאוד מאוד חלקה. עוד תפקיד שמאוד מתאים למי למשל לאחיות או לפיזיותרפיסטים או לאנשים שממש עסקו בטיפול, תפקיד שנקרא Product Application Specialist, זה תפקיד שקיים בחברות Medical Device בעיקר, או חברות שמפתחות מכשור מאוד מאוד כבד לבתי חולים וכו'. זה תפקיד שהוא בעצם תפקיד הדרכה. אתה עובד מול הלקוחות, אתה מדריך אותם על שימוש המוצר, זה יכול להיות הדרכת לקוחות הקצה, למשל בחברות שמפתחות מכשור לסוכרת, וזה יכול להיות הדרכה לצוות הרפואי, אבל זה ממש לעבוד עם הלקוחות, לקבל מהם את הפידבק, להיות קצת בתפקיד שהוא קצת ספורט, צריך קצת את ההבנה הטכנולוגית, אבל זה לא עוד דברים בשמיים, זאת אומרת, לא צריך להיות מהנדס. וזה תפקיד שרואים יותר ויותר אנשים שמגיעים באמת מהמקומות הטיפוליים, עושים אותו בצורה מאוד מאוד טובה. והוא קיים בהרבה מאוד גם סטארט-אפים, גם חברות מכשור רפואי מאוד גדולות, יהיה אפשר לראות את זה בחברות כמו מטרוני, כמו אדוארדס, חברות באמת מאוד מאוד חזקות בתעשייה. וזה תפקיד שהוא גם יכול להוות איזושהי כניסה חלקה. מי שככה מאוד מתחבר לעולמות של ההדרכה והעבודה מול אנשים, זה תפקיד שהוא מאוד מאוד מתאים בעיניי, ואני מאוד ממליצה לאנשים לכוון למקום הזה.
זה מגניב, לא הכרתי.
כן. מה עם תפקידי customer success ופרודקט?
אז זה בדיוק השורה הבאה.
יאה.
אוקיי.
היה אפשר לראיין אותי.
אז customer success ופרודקט זה טיפה יותר טריקי. פרודקט יהיה מאוד מאוד קשה להיכנס.
פרודקט ניהול מוצר, כן. לנהל את המוצר, כן. אוקיי.
יהיה מאוד קשה להיכנס לאנשים שלא מגיעים מרקע טכנולוגי. רוב המוצרים בתעשייה הזו הם מוצרים טכנולוגיים, חלקם יותר טכנולוגיה כבדה, חלקם פחות טכנולוגיה כבדה, אבל צריך להכיר את הפרקטיקות של ניהול מוצר, שהן פרקטיקות מקובלות בהייטק, ובלעדיהן יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אבל מעברים שרואים לא מעט בתעשייה, זה דווקא מעברים מ-Product Application Specialist לניהול מוצר. כי אתה עושה בעצם איזשהו משהו שיושב תחת המחלקה הזו של הפרודקט, אתה נחשף לתהליכים, אתה מביא את הפידבקים מהשטח, אתה רואה איך זה עובר בעצם את ההטמעה, את ההתחסות, את המחקר, ויש לא מעט חברות שבאמת רואים שזה איזשהו שלב בדרך ללהיות מנהל מוצר. אז אם אני היום מישהי שרוצה לעבור באמת מהעולמות הקליניים לעולמות האלה של התעשייה, ואני מכוונת בסוף לתפקיד של ניהול מוצר, אז זה יכול להיות איזשהו תפקיד מקדים לדבר הזה. Customer success, פה זה טיפה יותר טריקי.
Customer success רק למי שלא הקשיב לפרק שם ל-Customer success, ויש לנו מספר, אז זה בעצם אנשים שאחראים לזה שהלקוחות בקצה ישתמשו כמו שצריך במוצר, וישתמשו בכל הפיצ'רים שלו, וימקסימו את המוצר, ואם אפשר גם יקנו פיצ'רים נוספים. זה בדיוק. בעצם.
אז פה אני אבדיל את זה בין חברות שהן מה שנקרא B2C, Business to Customer, לחברות שהן B2B. מי שמגיע מתוך תעשיית הבריאות, יהיה לו יתרון בחברות שהן B2B, ועובדות מול ארגוני בריאות. כי מכירים כבר את ההתנהלות, מכירים את המטריה, גם אבל אתם מול ארגונים ישראלים, בסוף גם בארצות הברית, זה לא כזה סוד, מי שיושב בארגוני בריאות זה אנשים שהם טיפה יותר קשים, טיפה יותר...
אולד סקול.
כן, אולד סקול, מי שפעם פגש פונקציה של IT בארגון בריאות אמריקאי, זה לא כמו לעבוד מול הצבא בישראל בערך. הייתם ככה מצפים שזה יהיו אנשים נורא טכנולוגיים, נורא אינובטיביים? לא. ולכן מי שמגיע מתוך התעשייה הזו, כן, יש לו יתרון, כי הוא כבר מכיר את התהליכים, הוא יודע איך להתנהל, זאת אומרת, הוא מדבר את הטרמינולוגיה. לנסות ללכת לחברות שהן B2C זה יהיה הרבה יותר קשה, כי זה דברים שהן כבר יותר tech-oriented, מה שנקרא יותר מוכוונים טכנולוגיה.
שמתסכים הרבה יותר בלקוח וחוויית לקוח.
בדיוק, ופה הפרקטיקות הן מאוד מאוד שונות, ואז יהיה יותר קשה להביא את הערך המוסף.
גם לדעתי, אבל תפקידים של customer success רואים לרוב בחברות שהן B2B יותר מאשר חברות שהן B2C. לרוב. 80-20.
תלוי. ב-B2C אולי זה יקרה קצת אחרת.
כן,
אולי קומיוניטי או משהו.
גם, למרות שיש גם customer success גם בחברות שהן B2C. עכשיו, כן, צריך להבין שגם בחברות שהן B2B יש, זאת אומרת, זה מאוד תלוי איזה חברה זו. זה בניגוד לתפקידים הקודמים, זה קצת פחות straightforward. יש חברות שהן ממש רוצות, או אנשים שסיימו הרגע תואר ואתה יכול ככה להכשיר אותם מאפס. וגם ישלמו אגב שכר מאוד נמוך.
כן, רציתי להגיד
זה. כן, זה צריך להכיר את זה. או שהן רוצות אנשים שכבר באים עם הניסיון וידעו להריץ את זה, וזאת אומרת לא יצליח עכשיו להכשיר אותם.
ניסיון מהייטק.
כן, כן, זה מאוד חשוב, הניסיון מהייטק הזה. ואז זה משהו שהוא טיפה יותר קשה להיכנס אליו. אפשר להיכנס לזה לפעמים דרך פונקציה של תמיכה, של ספורט. אבל אז כבר בעיניי עדיף ללכת לתפקיד של Product Application Specialist.
כן, אבל זה נראה, יש פה גם אלמנט של פרסונלי, שמה אתה
נכון,
מחפש.
נכון.
ומשהו שנורא חשוב לי לשאול, כי אני מניחה שהרבה מהמאזינים שלנו תוהים, במיוחד אלה שיותר בתפקידים הטיפוליים, יש אפשרות לחלקיות משרה? זאת אומרת, אני רופאת משפחה לצורך העניין, ואני רוצה להישאר כרופאת משפחה, אבל בא לי גם לעבוד בהייטק או לייעץ או דברים כאלה. את רואה אנשים שעושים פארט-טיים? גם חשוב לי ש... לא כל המאזינים שלנו יעזבו מחר את תפקידיהם החשובים בעולמות הרפואה ויפנו לעבוד בהייטק. את רואה שילובים כאלה?
אני אבדיל רגע רופאים מכל השאר. רופאים הרבה פעמים מגיעים לסטארט-אפים או כפאונדרים של הסטארט-אפ או כיועצים של הסטארט-אפ. ואז זה ברור שהם לא בפול טיים. אם אתה הפאונדר זה ברור שאתה כן בפול טיים, אבל אם אתה מייעץ זה ברור שאתה לא בפול טיים. וזה לרוב יהיה רופאים מקצועיים שבאים לייעץ על התחום שהם נמצאים בו. אם הסטארט-אפ הוא בקרדיולוגיה, יהיה להם באדוויזורי בורד חבר'ה שהם קרדיולוגים. ורופאים זה באמת איזשהו זן קצת אחר, כי כמעט לא קיימים רופאים שלא שומרים על הפרקטיקה. זאת אומרת, גם כשהתעסקתי עם עולמות החדשנות הרפואית בתחום של הקהילות, כל הרופאים, כמעט כל הרופאים, אני לא אגיד כל, אבל כמעט כל הרופאים ש... הלכו להתעסק עם העולמות האלה של החדשנות הרפואית וסטארט-אפים וכו, עדיין רצו לשמור על הפרקטיקה. זה היה להם מאוד מאוד חשוב, ורופאים זה איזשהו משהו נפרד, כי גם אתה מביא ערך שהוא שונה.
כן. אבל את לא רואה את זה נפוץ בתפקידים
אחרים. אז אני כן, אני רואה את זה קורה בתפקידים פארה-רפואיים, אבל אתה צריך להיות מה זה בנישה ספציפית. זאת אומרת, רוב החברות לא יאפשרו לך להיות בחצי משרה, בכללי בישראל לא נפוץ חצי משרה, לא רק בתחום הזה. כן בסטארט-אפים בתחילת דרכם, יכול להיות שיהיו חצאי משרות, זאת אומרת, אני מכירה סטארט-אפ אחד, הוא גם מקרה השקעה שלכם, אבל לא נגיד עכשיו שמות, שכן הרבה מאוד מהאנשים שהם עובדים בחצאי משרה, וזה אנשים שמגיעים מהעולמות הקליניים וכו'.
מהידע המקצועי הרלוונטי לתחום שהסטארט-אפ מתעסק בו.
בדיוק. אז זה כן קיים. עוד כיוון אגב שאני רוצה להציע, הוא יותר רלוונטי לאנשים עם דוקטורט, תואר שני לפעמים, זה דווקא העולם הזה של קרנות הון סיכון שמתעסקות בעולמות האלה של ה-life science וה-biotech, תפקידים של אנליסטים בקרנות הון סיכון, תפקידים מאוד מבוקשים, לא נפתחים בתדירות מאוד גבוהה, ולחלוטין שווה לעקוב וגם שווה ככה ליצור קשר עם הקרן ולהתעניין. חבר'ה שיש להם PhD, זה no brainer, רוצים אתכם בכל מקום, באמת זה מצרך מאוד מאוד מבוקש. וככה חשוב לי להגיד את זה, כי הרבה חבר'ה בישראל שעשו PhD בביולוגיה או במדעי הרפואה, לפעמים מרגישים שהם יוצאים החוצה והם overqualified, כי אין המון תפקידים
משרות.
כן, זה לא ארצות הברית, יש המון המון משרות שרלוונטיות לחבר'ה עם PhD, ודווקא בעולם הזה יש פה יתרון מאוד 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 רציני, וזה משהו ששווה לבחון אותו.
אני רוצה לתת עוד כיוון, פשוט כי דווקא זה ממשפחה, וממש על ה-PhD, corporate מאוד גדולים, אפילו, או מייקרוסופט למשל, שמשקיעות מיליונים, ויש להם מחלקות של מאות אנשים שמתעסקות, גם ב-health, וגם בכל מיני דברים אחרים, ספציפית ב-health,
כן, זה,
נכון, ולהם, גם הם תמיד מחפשים את ה-subject matter expert מהעולמות האלה, שזה ה-PhD, שזה התואר שני, שזה עולמות כאלה ואחרים, והרבה חוקרים, והם ממש מכניסים אותם לתוך המחלקות שלהם.
אז לגוגל יש הרבה פעילות בעולמות הרפואה.
זה זמן טוב להגיד שגם למטה, גם לגוגל, גוגל בכלל קנתה חברה בשם ורילי, שהיא חברה בעולמות של health.
גם אמזון.
אמזון יש להם. אמזון בכלל, אף אחד לא מגייס כרגע, אבל אמזון זה חברה שיש לה פעילות מאוד מאוד רחבת בעולמות של בריאות, ובכלל בעולמות של סטארט-אפים. זאת אומרת, לינקס לצורך העניין הוקמה בהאב של אמזון בישראל. אז גם מייקרוסופט, גם גוגל, גם סמסונג, גם מטה, לכולם יש פעילות בתחום הזה של הבריאות.
וגם לקופות החולים, אפרופו.
נכון. יש מחלקות גם חדשנות. גם לקופות החולים יש מחלקות חדשנות. לכללית יש מחלקת, מה זה מחלקת? זה ממש גוף חדשנות מדהים, שככה הקים אותו רן בליצר, ועושה פעילות מאוד מאוד מאוד, מאוד נרחבת. כולל שיתופי פעולה מאוד נחשקים עם בתי חולים כמו שריטה, בית חולים אוניברסיטאי, וכמו הרווארד, ובאמת עושים פרויקטים מדהימים, גם למכבי, גם בתי חולים.
כן.
זאת אומרת, באמת בכל ארגוני הבריאות, באמת יש הזדמנויות. כן חשוב להגיד שארגוני הבריאות הם עדיין ארגוני בריאות. זאת אומרת, זה לא סטארט-אפ וזה לא הייטק, אבל יש שם המון הזדמנויות בעולמות של החדשנות, ואפשר לעשות תפקידים מאוד 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 מעניינים בתחום הזה של החדשנות בארגוני הבריאות.
אז מה דווקא האתגרים שאת רואה באנשים שכן עושים את המעבר הזה? איפה החסמים שלהם? איפה הקשיים שלהם במציאת התפקידים? מעבר לזה שאנחנו ספציפית כרגע בתקופה קצת יותר קשה בכלל מגיוסים, אז put that aside for a moment.
אז באמת, אמרת, זו תקופה כשהיא קצת קשה לגיוסים, וזה באמת עניין שזה תולי בשוק התעסוקה, כי אם נסתכל על 2021, העולם נראה אחרת לחלוטין. אני חושבת שהאתגר הכי גדול כיום, זה קודם כל זה שאתה כמועמד מתחרה מול הרבה מאוד אנשים שמגיעים עם ניסיון בהייטק, ומאוד קשה לבוא ולהגיד איפה יהיה היתרון שלך על אותם אנשים. אבל אתגר נוסף שאני נתקלת בו המון בייעוצים של אנשים, זה אתגר של מועמדים לזקק איפה יהיה היתרון התחרותי שלהם, ולדעת לפנות לחברות הרלוונטיות. זאת אומרת, יוצא לדבר עם אנשים שאמרו לי, כן, שלחתי קורות חיים למלא מלא מלא חברות. אוקיי, אבל מה עמד מאחורי הבחירה של החברה? מה עמד מאחורי הבחירה של התפקיד? חברה יכולת חברה מדהימה, כן? אבל מה הערך שאתה תביא לחברה? זאת אומרת, אתה עכשיו, נגיד שתגיע לרעיון עבודה, מה הערך שאתה יודע להביא? איך אתה מתרגם את זה עכשיו לרעיון עבודה? מה יגרום להם לבוא ולהגיד, כן, זה המועמד שמתאים לי לתפקיד? ובעיקר במקומות שהם התפקידים היותר ביזנסיים, התפקידים כמו product application specialist, כמו תפקידים שדיברנו עליהם קודם, בניגוד לתפקידי דאטה, שזה יותר straightforward, אנשים מאוד מתקשים בלבוא ולזקק את הדבר הזה. אתגר נוסף, זה לא כך אתגר, אבל זה איזשהו משהו שאני נתקלת בו, זה לכוון התפקידים שהם לא ריאליים. אנשים רוצים לעשות פיתוח עסקי כתפקיד ראשון בהייטק. אתה לא יכול לעשות פיתוח עסקי כתפקיד ראשון בהייטק עם כל הבאסה שבזה, אבל כדי לעשות פיתוח עסקי צריך להכיר מאוד 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 טוב את השוק. זה יכול להיות התפקיד השני שלך, אבל זה לא יכול להיות תפקיד ראשון, ואז אנשים לא ממוקדים על תפקידים שבאמת יכולים להיות רלוונטיים עבורם. יש פה בחירה לא נכונה של התפקידים. ואני פוגשת גם אנשים שמכוונים לחברות מאוד טכנולוגיות כשאין להם רקע טכנולוגי. אני אתן דוגמה אגב על עצמי, כי אני נתקלתי בזה בעבר בעצמי בתקופה של רעיונות לפני כמה שנים. התראיינתי לחברה בעולמות של סייבר והלס, חברה שנקראת מדיגייט, כבר נקנתה מאז. חברה שמה שהיא מפתחת זה איזושהי פלטפורמת הגנה על מכשור רפואי ככה מאוד מאוד כבד. חברה באמת מדהימה, הוקמה על ידי יוצא חבר'ה שיצאו מ-8-1 וכו' וכו' וכו', וחיברו אותי ככה ישירות לחברה, ובאמת נתנו לי את כל הצ'אנסים שבעולם, אבל בסוף, אני לא טכנולוגית, אני לא מגיעה מהעולם הזה, ישבתי ללמוד את לרעיון עבודת החומר, וכאילו כבר כשישבתי ודקלמתי אותו ברעיון, היה לי ברור שאין קשר.
גם לא היית passionate about it באיזשהו מקום, ובטח ראו את זה עלייך.
גם לא הייתי passionate about it, אבל גם באמת אין לי את הרקע המתאים, וצריך רגע להבין באמת לזקק איפה היתרון התחרותי שאתה מביא איתך, ומה הערך שאתה תביא לחברה.
שזה רלוונטי גם לאנשים שהם לא בעולם הטובו, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הרבה בפודקאסט, אני חושב שגם ברעיון שעשיתי, בפודקאסט של מנדי, בדיוק דיברתי על העניין הזה של, תדע מי אתה, תאריך מי שאתה, לפני שאתה או את, לפני שאתם מגישים לתפקיד, ולא בגלל שיש משרה, תשלחו.
אני אוהבת להגיד שזה יש משולש, שיש את החוזקות שלך, את התשוקה שלך, ויש את צורכי הארגון. וזה בסוף צריך, המשולש הזה צריך להתקיים ביחד. יש לך תשוקה למשהו, אבל את לא חזקה בזה, אז בסוף זה לא התיישב. האחד לא יכול לחיות בלי אחר, וצריך למצוא את האמצע של הדברים האלה. אז זה ממש מתחברות למה שאת אומרת פה, ורואות את זה במלא חברי קהילה. אז מעבר לסקיל שאחד אמר שבעינייך הם ממש חשובים, או אנשים יכולים בעצם להביא איתם לשולחן מהניסיון המקצועי שלהם, יש גם סקילס אחרים, אם זה power skills, אם זה משהו יותר טקי. מה בעינייך כאילו הכי חשוב? האם זה דרך קורסים? האם זה, את יודעת, איך מגשרים על הפערים האלה דווקא בעולמות שאת מגיעה מהם?
אז פה זה עוד פעם מתחלק לצד של תפקידי דאטה, ששם כן לגמרי אפשר לעשות קורסים בשפות תכנות ולהשאיר את הידע. ואם אתה מגיע עם הבסיס הזה, גם כנראה יהיה לך קל ללמוד ולייצר קצת פרויקטים. וגם יש הרבה מאוד הערכה בשוק הזה לאנשים שלמדו לבד. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שיצאנו בחברה, יש מפתח, אין לו שום תואר, פשוט למד לבד, והוא אחד המוכשרים שאני מכירה. ובתחום הזה באמת הרבה מאוד כן לקחת קורסים של פייתון, של SQL, קצת לראות בחברות שמכוונים אליהם איזה שפות מחפשים, ולהתמקד בעולמות האלה.
הכוונה ב-job description, כאילו כן, נכנסים, כן. רואים איזה תפקיד מעניין, ואז מה
requirement. אגב, גם אם יש חברה, אפשר לאפיין נגיד סוגי חברות שמעניינים, גם ליצור קשר עם האנשים שעובדים בחברה, וקצת לדבר איתם ולהבין רגע את אופי העבודה, מה מחפשים, זה משהו שהוא מאוד מקובל לעשות אותו, וזה מאוד מאוד עוזר להבין מה מחפשים בבחינת סקילס, ואז ללכת וללמוד את זה. נכון אגב לכל סקילס, לא רק ספציפית לעולמות של דאטה. בעולמות של תפקידים יותר ביזנסיים, אז אין איזשהו קורס ספציפי. אגב, זה כמו שבישראל תואר שני לא יביא אותך לתפקיד מסוים, או יהיה איזו מקפיצת שכר, לצערנו המאוד רב. פה כן מאוד מאוד חשוב להכיר את התעשייה עצמה, יש כל מיני קורסים גם באודמי, גם קורסים וירטואליים של האוניברסיטאות החזקות, של ככה Digital Health 101 כזה, שכן מאוד כדאי לקחת, להכיר את התעשייה, קצת להבין את המבנה של מערכת הבריאות האמריקאית, לרוב החברות בעצם יכוונו למערכת הבריאות האמריקאית, כן חשוב להכיר את המבנה שלה, כן חשוב להכיר את הפיינס, בעצם את הכאבים, שיש המערכת הזו, ובעצם למה החברות האלה באות לפתור את הבעיות האלו. קצת ללמוד דברים שקשורים לאסטרטגיה. זאת אומרת, איך אתם מזהים מתחרים, איך בונים כל מיני גישות של חדירה לשוק. זה דברים שבכל התפקידים העסקיים זה רקע שצריך להגיע איתו. אז אם אתם לא מגיעים עם הרקע הזה, כן קצת להתמקד בזה וללמוד את זה. וזה באמת מה שחשוב בצד העסקי, כמובן ללמוד לרעיונות עבודה, זאת אומרת אם אתה מתראיין לחברת מכשור דיגיטלי, לחרוש את האתר שלהם, להכיר את המכשור, להכיר את היתרונות, להכיר את החסרונות, זה א' ב' של הדברים האלה. אבל באמת בצד הזה יותר ככה רקע על התעשייה, ודווקא מי שמגיע מעולמות של רפואה, שממש רופאים, יש קורסים, אתן דוגמה אחת, קורסים של 8400, שממש קורסים של היכרות...
שזה עמותה בעצם?
מה זה 8400?
8400 זה ארגון ללא מטרות רווח, אני לא יודעת אם הוא מוגדר ממש כעמותה, שהמטרה שלו היא בעצם לקדם את כל העולם הזה של תעשיית הבריאות הדיגיטלית, ובכלל תעשיית ההלסטק, ויש לו כל מיני קורסים מאוד מאוד נחשבים, חלקם זה קורסים לאקזקיוטיבס, לרמות ככה של C-Level, חלקם זה קורסים שנועדו לחבר'ה שמגיעים מעולמות של תכנות, אבל לא רוצים להיכנס לעולמות של רפואה, חלקם זה בכלל קורסים לרופאים, יש שם ממש התמחות במדעי היסוד לרופאים, שהתמחות אינוביישן, אז ככה יש להם כל מיני קורסים... עושים
גישור של פערי ידע בעצם בין העולם הטכנולוגי לעולם הרפואי.
אז יש גם את הקורסים שלהם, יש גם, עכשיו יש קורס חדש של סטארט-אפ ניישן סנטרל, שהם עושים לרופאים שבעצם נועד לחשוף אותם לעולמות הסטארט-אפים והאינוביישן וכל זה. לרופאים אני כן מאוד ממליצה, מי שמתעניין בעולם הזה, לקחת את אחד הקורסים האלה, כי עולם המושגים הוא מאוד 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 שונה. ואלה אם כן אתה רופא שעבד בתעשייה בצורה כזו או אחרת, זה יהיה ככה פער מאוד מאוד גדול, וזה גם יכול לייצר נטוורקינג מאוד מאוד איכותי, שיעזור לכם להגיע לכל מיני חברות, שאחרת יכול להיות שיהיה לכם הרבה יותר קשה להגיע להם, וזה באמת יכול לייצר הזדמנויות מאוד מעניינות.
אז כבר ניתן לנו על השאלה הבאה, של איזה קהילות את ממליצה לקחת חלק, אז אמרנו פה 8400.
8400 היא קהילה סגורה, אבל אפשר לגמרי לעקוב אחריהם בלינקדין, אפילו מומלץ לעקוב אחריהם.
קהילה סגורה לרופאים, שאני עדיין לשלוח ל...
אז לרופאים יש את קהילת החדשנות הרפואית של הרי, שהיא פעילה גם בלינקדין וגם דרך הרי עצמם. שהם עושים כל מיני אירועים, אפילו היה אירוע שהתארח פה בחצר של סמסונג נקסט.
ממש
פרק בחסות סמסונג
נקסט. לגמרי. רעות, מה קורה? איך אני ובן זוגי לא מכיר את הדבר הזה?
שאלה מאוד מאוד טובה.
הוא חבר בהרי, אנחנו משלמים דמי משהו. חודשיים.
תטפל בזה.
לגמרי. אז יש את הקהילה הזו, אבל קהילות שהן לא ספציפיות לרופאים. יש את הקהילה של הלסייל.
נכון, קהילה מצוינת.
עוד ממליצה לעקוב אחריה, גם בפייסבוק, גם להירשם לניוזלטר שלהם. הם שולחים על כל מיני אירועים, כל מיני דברים שקורים, גם כזה קולות קוראים לכל מיני חברות, או כל מיני יזמים, או רופאים, או כל הדברים האלה.
יש להם גם כנס שנתי.
יש להם כנס שנתי, הכנס הבא שלהם לדעתי אמור להיות אזור פברואר. כן. אני מאוד ממליצה ללכת לכנס הזה. מי שרוצה להיכנס לעולם הזה של הבריאות הדיגיטלית, לכו לכנס. ותייצרו כמה שיותר נטוורקינג, דברו עם כמה שיותר חברות, תקבעו עם כמה שיותר אנשים, תפנו לאנשים בכנס עצמו, אתם לא מבינים איזה נטוורקינג איכותי אפשר לייצר מהדבר הזה. ויש קהילה מאוד מעניינת שנקראת קהילת פמטק ישראל, שנולדה לפני משהו כמו שנתיים, והיא כמובן מתמקדת בעולמות של פמטק. והיא קהילה עם הרבה מאוד אירועים מעניינים, וככה תכנים מאוד מעניינים שעולים, קהילה שפעילה בפייסבוק וגם מחוץ לפייסבוק. ואני מאוד ממליצה לעקוב אחרי ניוזלטרים בתחום, ממליצה להירשם לניוזלטר של CB Insights, זה אתר אמריקאי כמובן, שמנגיש דוחות ברמה מאוד מאוד גבוהה, על הרבה מאוד תחומים בטק, אבל בין היתר על תחום של בריאות דיגיטלית, ויש להם ניוזלטרים מאוד מעניינים, אז ככה מאוד נמליצה לעקוב גם אחרי הדברים האלה. הם מוצאים כל שנה גם כזה 150 החברות הכי טובות בתחום הבריאות הדיגיטלית, ואז יש גם ממש חלוקה לתחומים, ואפשר כזה לראות את החברות ולראות לזהות החברות הישראליות. אז ככה עוזר מאוד למפות את התחום.
אני אוסיף גם את קהילת M-Health של לוי שפירו, שגם הם נכון. קהילה פה בארץ. יש להם מיטאפ פייג' והם מאוד מאוד אקטיביים. בכלל נראה שיש פה הרבה עבודת נטוורקינג ומחקר לעשות לאנשים שמתעניינים בתחום. אנחנו הצלחנו להעביר פרק שלם בלי שסיפרת לנו מה החברה שלך עושה. אז את רוצה בכל זאת שתי דקות לספר מה אתם עושים?
כן, אז לינקס MD היא סטארט-אפ שפועל בישראל ובארצות הברית. אנחנו יושבים בבורסה ובפאלו אלטו. הוא קם על ידי שני חבר'ה שהם יוצאי 8-1, עומר דרור ואופיר פחי, בנוסף עם קופאונדר נוסף בשם רוב אייסדורפר שהוא רופא. לינקס בא בעצם לפתור את בעיית הנגשת הדאטה הרפואי לצורכי המחקר. לארגוני הבריאות יש המון 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 דאטה, הם היו רוצים להנגיש אותו. מהצד השני יש חברות כמו סטארט-אפים בעולמות של AI, כמו חברות Medical Device, כמו חברות פארמה, שרוצות את הדאטה הזה. הדאטה הזה נקרא Real World Evidence Data, דאטה שהוא בעצם נאסף על המטופלים ב-Ongoing, והוא הדאטה האמיתי. זאת אומרת, זה לא דאטה של מחקרים קליניים, זה דאטה ככה מאוד, מאוד נכון ואמיתי ועכשווי, ויש לו הרבה מאוד שימושים בתעשייה, אבל ההנגשה שלו זה אחד הכאבים הכי גדולים, כי פרטיות של מטופלים, כי רוצים להימנע מאביוז של הדאטה. יש לזה באמת המון 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 גורמים, ומה שבעצם לינקס בא ועשתה זה מנתה פלטפורמה עננית, זה SaaS, על גבי, נכון להיום, הענן של AWS, ועתיד נהיה Cloud Agnostic, שבעצם הפלטפורמה הזו היא פלטפורמה מאובטחת, יש בה כמה שכבות אבטחה, היא סגורה לאינטרנט, היא מאפשרת העלה של דאטה, אבל הדאטה לא יכול לרדת. ובעצם לכל אחד מארגוני הבריאות, אנחנו בונים סביבה בתוך הסביבה הזו של לינק, שהיא סביבה יהודית לארגון הבריאות, אליה הוא מעלה את הדאטה, והחוקרים שבעצם רוצים לבוא ולחקור, למשל, סטארט-אפים שרוצים לבוא ולחקור את הדאטה, מתארחים בסביבה של ארגון הבריאות, ובעצם מקבלים גישה לדאטה. יש כמה רמות פרמישן שאפשר לתת. ארגון הבריאות בוחר איזה רמת הרשאה הוא נותן. ועל גבי הפלטפורמה יש בעצם פלטפורמות עבודה שלמה לחוקרי דאטה סיינס, שיכולים לבוא ולחקור את הדאטה ולהריץ מודלים, ויש מגוון מאוד רחב של כלים. כן. וזהו, זה מה שאנחנו עושים.
מעניין מאוד.
תראה אותך כבר עמוק בתוך הפיתוח העסקי של החברה ומכירה ללקוחות פוטנציאליים.
אז ראות, ברכות על התפקיד החדש. המון בהצלחה. תודה רבה לכל המאזינים. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולשאול את ראות שאלות בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה בתפקיד בעברית בפייסבוק, ולהמליץ לנו על עוד תעשיות שתשמחו לשמוע עליהם. ואם הפרק הזה רלוונטי למי מחבריכם שמגיע מהתעשייה הרפואית, אנא שתפו. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.